ערב טוב ברשות הרב, ערב טוב וחודש טוב. חודש מיוחד שניתן לנו בכפליים, גם שני ימים ראש חודש, משנכנס אדר מרבים בשמחה, וגם שני חודשים בשנה מעוברת, שמחה מיוחדת, הכנה מיוחדת לשרשרת החודשים שמרבים בשמחה. כמו שכותבים, משנכנס אדר מרבים בשמחה. למה? כי יש בו חג הפורים. אז למה לא כתוב משנכנס כסלו מרבים בשמחה? משנכנס תשרי מרבים בשמחה, יש בו חג הסוכות. משנכנס ניסן מרבים בשמחה? לא. משנכנס אדר מרבים בשמחה. אינני זוכר בשם מי, מדוע ההסבר, כי החג היחידי שיש בו רצף של שמחה, זה חודש פורים, הוא מתחיל את השרשרת. חודש אדר, שמחת הגאולה בימי מחיית עמלק של אותו דור, פורים. חודש לאחר מכן, יש לנו את חג הפסח. חודש לאחר מכן, היום בזמננו ממש מרבים בשמחה, אייר סיוון, באייר ככה דילגנו לסיוון שיש לנו את יום מתן תורה, רצף של ימים של גאולת הגוף וגאולת הרוח, ובזמננו אפשר לומר זה רצף של ארבעה חודשים, אדר, פורים, ניסן, פסח, כל העניין של החירות, של התגלות השם, וניסי החירות שזכינו, אייר גאולת זמננו, יום העצמאות ויום ירושלים, ותכף לאחר מכן יש לנו את חג השבועות. אז משנכנס אדר, מרבים בשמחה. בניגוד לחגים האחרים שיש איזה מעצור ברצף, יש חודש כזה וחודש כזה, כל אחד הוא דבר גדול בזמנו, הוא מיוחד במינו, אבל רצף כזה שנכנסים עכשיו לזמני הגאולה, הימים האלו הם מיוחדים ומרבים בשמחה. ולמה הם מרבים בשמחה? כי זה לא רק חודש שדה. אחריו יבוא ניסן, אחר כך אייר, אחר כך סיוון, ובעזרת השם, לפי התוכנית, צום הרביעי וצום החמישי יהיה לכם לששון ולשמחה. אז גם תמוז וגם אב, אחר כך תשרי, רק מר חשוון נשאר לנו קצת, נשאר לו קצת מרירות, אבל כבר רובו ככולו מחודש אדר. ובכן, החודש הזה הוא חודש של קבלת התורה המחודשת. דבר ראשון, משה רבינו עד זין באדר חזר על משנה תורה, התחיל בראש חודש שבט, וב-12 חודש ואחד החודש הועיל משה לבאר התורה, ולפי המסורת, משה רבינו נסתלק בזין בחודש אדר. אז היה עכשיו בפרשת החשובה של כי תבוא, מסתומה הוא עסק בכי תבוא אל הארץ, גאולת הארץ וחודש, בימים האחרונים של החודש הזה, ויש לנו כאן היום המיוחד הזה של פורים, שהשנה הוא בא בכפליים, פורים קטן בחודש אדר ראשון, והפורים שאנחנו חוגגים הסמוך לניסן. יש הפתגם, בפתגם החודשים שמרן הרב כתב על כל חודש, יש לוח שכתב את זה ביפו, ארץ הצבי. ארץ ישראל נקראת ארץ הצבי. מדוע? הגמרא אומרת, הגמרא בגיטין אומרת שארץ ישראל היה בריבוי, לפעמים הגמרא נוקטת בהגזמה, הר המלך, כל הרי יהודה, גב ההר הדרומי, מירושלים ועד חברון, היו בו 60 ריבו עיירות. אתם יודעים כמה זה 60 ריבו? 600 אלף עיירות. ובכל עיירה ועיירה היה 60 ריבו כיוצאי מצרים. 600 אלף כפול 600 אלף, אני לא יודע כמה זה יוצא. זה לא כמה מיליונים, יותר מזה. זה רק מדבר, היום נגיד כל יהודה ושומרון, ברוך השם, זכינו לקרוב ל-300 יישובים שהקימו החלוצים אשר לפני המחנה, כאן מדברים, וכמה התושבים היו בכל מקום ומקום, אז שאל איזה צדוקי אחד, אומר, אחד המוראים אומר, אני ראיתי את המקום הזה שאומרים שהיו שם 60 ריבו עיירות, ובמקום הזה היה 60 ריבו בכל יישוב ויישוב, 60 ריבו, 600 אלף תושבים. היום ירושלים רבתי, אני חושב בערך 700 אלף, כן ירבו. אז הוא אומר, אני ראיתי בקושי 600 אלף קני סוף, אני לא יכול להכניס במקום הזה. אז שאל צדוקי אחד, החכמים הם שקרנים חוץ מכבודכם, אחרי מחילת החכמים. למה? המקום כזה קטן, והם אומרים שהיה שם 60 ריבו. אמר לו אותו חכם, ארץ ישראל, תעיינו במסכת גיטין דף נונבם, ארץ ישראל נקראת ארץ הצבי. מה המיוחד בצבי? לצבי יש אור דק מאוד, ותכונתו של האור, כשאתה מפשיט אותו, זה כמו גומי. שהוא מתוח, הוא רחב. כשאתה מוריד אותו מהמקום שהוא מתוח עליו, הוא פשוט נהיה קטן. אז הצבי הזה הוא במיוחד, כל בימה שאתה פושט את אורה, האור מתכווץ, אבל הצבי מתכווץ כפל כפליים, בגלל שהאור שלו מאוד דק, יחסית לאורות אחרים. דרך אגב, יש קהילות שהיו כותבים את הספר תורה על אור צבי, ראיתי ספר תורה מ... יהדות תימן, אבל זה אור מאוד מאוד עדין, מאוד דק, שאתה מפשיט את האור, ואחר כך אתה מסתכל על חתיכת האור שנותרה, אתה מסתכל, אתה אומר, איך זה יכול להיות? האור הזה כיסה את כל הצבי הזה? הצבי גם כן הוא לא כזה גדול, אבל... כן? כשהוא נמצא על הצבי, כשהצבי חי, הוא בתוך האור, זה אלסטי, זה מתרחב, אבל כשהוא איננו, אז זה מתכווץ. ארץ ישראל ברגע שיהודים באים אליה, היא מתרחבת עד בלי די. אתה מסתכל בזמן הגלות בקושי קני סוף. כי באמת זה הסוף של העולם זה נחשב. מישהו ראה פעם את ארץ ישראל נחשבת כמקום נידח, היא שם, קושי חיו כאן אנשים. רק כיתושים וכל מיני מלאריות היו כאן בארץ בזמן של הגלות. היום הלכת ופורחת, רואים איך שהכל צומח ופורח. אז אם כן, יש לנו כאן עניין מיוחד, ארץ הצבי. אז הרב כתב לוח מיוחד, הוא קרא לזה ארץ הצבי. כנראה שגם כן בתחילה, כשהוא הגיע ליפו, היישוב עוד היה קטן, אבל הוא כבר ראה את ירושלים בגאולתה ובשמחתה. אז שם הוא כותב פתגם, שנראה, במבט ראשון משהו ככה נחמד, אבל מה הרעיון? הוא כותב ככה, מזכירים קרחים ומוקפים מימות יהושע בן נון, לא יוכלו להישאר עבדי אחשוורוש. הרי מתי היה הנס בפורים? בימי אחשוורוש. ומה אמרו? שיש יומיים, יש פורים של קרחים המוקפים, ויש פורים של פרזים. הרי יש פורים, פעם, יש יומיים, זה משהו מיוחד. יש דיונים, למה קבעו יומיים? נו, הנס היה שמה יומיים. אז בעצם היה צריך לקבוע, קרחים המוקפים מימות אחשוורוש קוראים בתתווה. קרחים שאינם מוקפים מימות אחשוורוש קוראים ביוד דלת. אומר הירושלמי במסכת מגילה, למה ציינו מימות יהושע בן נון? כי ארץ ישראל הייתה חריבה באותה שעה. ואם אנחנו נגיד קרחים המוקפים מימות אחשוורוש, זה יהיה, יסלחו לי, זה יהיה כמו 770, כאילו זה מרכז ארץ ישראל. זה צריך להיזהר שלא יהפך, או כמו אומן, כן? אני מבקש מחילה מהגדולים, אבל אני בכוונה מדגיש את הדבר הזה, אסור לשכוח. קרחים המוקפים, למה מימות יהושע בן נון? כי פתאום עם ישראל הגיע לשיא ההצלחה, לשיא ההתרוממות. אחרי שמונתה אסתר בתור מלכה שמזרע ישראל, ומרדכי עלה להיות משנה למלך אחשוורוש, הכל בידם, מקימים את המקדש, עלולים להידבק בגלות ולהרגיש שאנחנו על הסוס, אפשר לחיות גם מחוץ לארץ, לקיים תורה ומעשים טובים, כל הדברים, זה מסוכן מאוד. אבל בכוונה, דווקא ברגעי הצלחה, אנחנו מזכירים את ארץ ישראל. דע לך שההצלחה בגלות זה הצלחה חלקית, ואולי לפעמים היא לרועץ לנו. אז באמת, דווקא מפני מה אומר הירושלמי בפרק א', מהלכה א', הוא אומר כך, מפני מה תלו זאת בימי יהושע בן נון? חילקו כבוד לארץ ישראל. אז אם כן, באמת, אומר הרב, אלה אשר בשיא הצלחתם בגולה, זוכרים את ארץ הקודש ומעלים אותה על ראש שמחתם, לא יוכלו להישאר עבדי אחשוורוש. כי לפעמים נדבקים בסיר הבשר של הגלות ושוכחים שיש לנו כאן, ובני ירושלים מר הקודש, ואנחנו שווים לירושלים, זאת המגמה שלנו וזה הכיוון שלנו. אז אם כן, אם מתחברים לראשית הדברים שאמרנו, שנכנס אדר מרבים בשמחה, מהי השמחה? אין שמחה לישראל אלא בארץ ישראל. איפה רואים את זה? והיה כי תבוא אל הארץ. אומר אור החיים הקדוש, אין והיה אלא שמחה. שבאים לארץ ישראל יכולה להיות שמחה, שנמצאים בגלות עם כל התנאים הטובים ביותר שיתנו לך, כלכליים ולאומיים, אתה נשאר בגלות עם העצב ועם הצרות ועם חוסר השמחה. כמו שכתב דוד המלך, שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו. רק אז אתה יכול להיות בגלות בשיא השיאים, אבל רק כשאתה בא לארץ ישראל, כאן אפשר להרגיש מקום השמחה. הספורים קרה בחוץ הארץ. דרך אגב, לא אומרים הלל. הגמרא דנה למה? מפני שאין אומרים הלל על נס שבחוץ הארץ, לפי דעה שנייה, קריאת המגילה היא הללה. אם כן, אנחנו חוזרים ליסוד של הגאולה. גם בפורים, שנגלנו בגלות, אנחנו זוכרים, כמו שהרב אומר, המזכירים, כרכים המוקפים ממות יהושע בן נון ולא ממות אחשוורוש, הם זוכרים שהמגמה שלנו זה ציון. ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך, שנזכה לראות את הבניין בקרוב בימינו, וגאולת ישראל תגיע בעזרת השם, ונראה אור, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, ערב טוב.